בסדר, אני רוצה לסכם את הנקודה שאני חושב ששתי החברות הוגיע אליהם, והנקודה הזאת בעיניי משמעותית בלי להיכנס לכל בעת הנוסח. בסדר? ממש לא התעלה לרגע מעל השאלה של הנוסחים. זה פשוט אני חושב הקריאה העמוקה של מה שעומד בשורש הפער במשנה בין שני החלקים שלה. בעצם המשנה מדברת ברישא מצד אחד על חיוב של ארבע אמות, ושלא ניתן לחייב מעל זה שום דבר. בסייפה לעומת זאת, המשנה מדברת על יכולת לחייב מעל ארבע אמות. עכשיו, מה עומד בשורש ההבדל הזה? מה עומד בשורש ארבע אמות ויותר מארבע אמות? אני אגיד לכם איך אני קראתי את זה עד שהתחלתי להיכנס לתוך התסבוכת הזאת. שזה בעיקר בנוי על גילוי דעת. אז זה היה בנוי. כלומר, מה זה בנוי? כי הוא הסכים, לא הסכים. כלומר, אני יכול להסכים לתנות איתך מה שאני אתחשק לי. ובמקרה כאן קראתי את המשנה כדרך המקובלת. והיא גם, היא אומר, היא כאילו גרמה לי גם, מבחינת תשומת הלב, פחות לתלות את כל העניין של מעל ארבע אמות, שפשוט עניין של, כי ככה הסכמתי, כי הסכמתי בצורת גילוי דעת. מה שהתחדד לי בעקבות הלימוד הבוקר, ההתבוננות המחודשת במשנה, הוא ש... והדבר הזה דעתי נכון גם בנוסח המקובל, הוא שבעצם המשנה הזאת, בדומה מאוד למשנה, הייתי אומר, א', שמדברת מנהג המדינה, היא מציבה מודלים שונים של בנייה. מה שהיא בעצם היא מבדילה, הדבר העמוק שמבדיל בין הרשע והסיפה הוא לא גילוי הדעת רק, והדבר העמוק שמבדיל ביניהם הוא האופן שבו אני מתייחס לכותל שנבנה בתוך החצר. האם אני מתייחס אליו ככותל בלבד שעומד בפני עצמו והוא נועד להפריד, זו כל מטרת זו כל המטרה שלו, ולהפריד די בארבע אמות, וזה הרישה, כן, הרישה אומרת, קוטל חצר שנפל, וחייבים אותו עד ארבע אמות. או, וזה שפת הסיפה, שפת הסיפה הוא לא רק מעבר לגילוי דעת, אלא שפת הסיפה הוא מעבר, בסמך לו קוטל אחר, מעבר מקוטל מפריד לקוטל של... לקוטל של מבנה. לקוטל של מבנה. כלומר, אני בונה את הקוטל באמצע כחלק ממבנה, וכשאני עובר למבנים, וכאן נכנס מעין כמעט שפת מנהג המדינה של משנה א', כשאני עובר למבנים אני בונה לעצמי תו תקן אחר לגמרי של בנייה. הייתי אומר, כשאני בונה כותל, הכותל הוא ארבע אמות, כשאני בונה מבנה אני משתחרר משפת ארבע אמות, אני בודק בפועל מה נבלה.
אומרת שלא חסר קטנים שמיועדים רק להפרדה והם הרבה יותר מארבע אמות.
נכון, אתה יכול לעשות את זה, אבל זה לא נועד, אתה לא יכול לחייב. אתה לא יכול לחייב, בדיוק מה שאתה אומר.
אני מנסה לבית, אני כן יכול לחייב גם לא.
אז בואו בדיוק עכשיו נחזור אותם למשנה ונקרא אותה לאור התובנה הזאת. הוא אומר, והיא בתלמוד משאלת הנוסח, פשוט בתורת עצמו. השמח לו כותל אחר, מבחינת מה שהוא עושה במשנה, הוא לוקח אותי למקום שבו הכותל המפריד הפך את כותל של מבנה. ולכן המשנה אומרת, השתחררתי מארבע אמות. זה מה שהיא אומרת, השתחררתי מארבע אמות, כי במבנים אני עובר לשפה אחרת, לשפת הגובה הממשי. עכשיו, עכשיו כאן המשנה אפילו נותנת רמיזה ברורה מפורש בלשון של המשנה, שמה בעצם הדבר שהיה אפשר לומר, או שאולי עדיין ניתן לומר, או בוא ננסה לקרוא אותו, מה הדבר המרכזי שהופך אותך מכותל לחלק ממבנה? בעצם השאלה. אז המשנה, פה אני הולך עם הקריאה המקובלת, אומרת שהדבר בעצם שעושה את זה בעיקר הוא לא רק הקירות. מה שמבדיל בין כותל ומבנה הוא שני דברים, הוא גם ארבע קירות, ועוד דבר תקרא. הייתי אומר, כשאני נמצא בחצר, אני נמצא פתוח. כותל אחד, יוצא רק הפרדה. בעצם נלך עם איזה, אני לא רואה אותך. מה שקורה במבנה הוא שאני סוגר את עצמי. עכשיו אתה סוגר את עצמך, כמו בטנקים. אתה טנקיסט, נכון? אתה סוגר מדפים. אני סוגר את עצמי מחמש רוחות, משש רוחות, כן? ארבע קירות ותקרא. לפי זה המעבר האמיתי. כלומר, בעצם מתי אני עובר ממבנה, מכותל למבנה? כשאני עובר לקופסה סגורה. במעבר לקופסה סגורה, פה אני זורם עם הנוסח של הדפוסים, הנוסח המקובל, האמת היא שעד שלא סגרתי לגמרי, עד שלא בניתי תקרה, למטרה של דבר לא אמרתי באמת למבנה. ומה שהמשנה רק אומרת הוא, אף על פי שלא נתן את התקרה, איך הוא מתפרש בצורה פשוטה? אני לא צריך, תשים את התקרה בפועל כדי אז לשלוח את החשבון. עצם הנחת התשתית של הקירות הוא כאילו מזמין את התקרה, ולכן אני יכול לחייב אותך כבר מסמכת הכותל. מבחינת השפה של הפרשנות הזאת של המשנה, היא אומרת, אתה עובר למבנה רק שיש לו תקרה, רק שהוא סגור לחלוטין, שאתה מכונס בתוך זה. ופה גם ברור, אם אני מתייחס לתקרה, למה אני זקוק לארבע אמות? כי מה נותן לי הארבע אמות? סליחה, למה השתחררתי מארבע אמות? כי את התקרה אני אניח בסופו של דבר מעל הגובה הממשי של הקירות. ולכן אני אומר, היסוד הגדול של המשנה הוא פחות הגילוי דעת בשלב ראשון, הייתי אומר, הוא בעצם הצבה המודולרית של הבנייה בחצר. אם אני בונה את החצר כגדר הפרדה, גדר הפרדה יש תו תקן, אם אני בונה אותו כמבנה, גדר הפרדה 400, מבנה אלו 400, מה שעולה בפירוש רש"י למשנה הוא באמת מה מעביר אותך מגדר, מכותל למבנה. התשובה היא גילוי הדעת שלך. כלומר, אם היה קודם, אם היה כותל לבד, אז אני אשלח חשבון הכותל. זה הייתי אומר בצורה פשוטה, זה הברירת מחדל של חצר. ברירת המחדל של חצר זה להפריד. חצר נועדה לשימוש פתוח, זה ברירת המחדל. המעבר לשפת המבנים, שהיא זאת שיכולה לחייב אותי על בנייה בסגנון אחר, שהיא יכולה להגביע את הקטלים, היא יכולה גם, אני מגייס עוד פעם את הרייבד בדבב, היא יכולה גם לשפר את איכות הבנייה, כל המעבר הזה הוא נעשה בעקבות הסכמה, עם גילוי דעת. אם הראתי שככה אני רוצה, אבל אם לא הראתי, אתה לא יכול לחייב אותי לדבר הזה. זהו האופן שבו רש"י קורא, כשיש פה גם הנחה, וההנחה הזאת היא שהתקרה היא כאילו הכרחית להפוך אותו למבנה, אלא מה, אני מחכה, התקרה תבוא, לכן אני מחייב אותך כבר עכשיו, אני לא צריך בפועל שתבנה אותה כדי שרק אז החשבון ישלח. זה האופן הקריאה שבו רש"י יפרש את המשנה הזאת. שאני חוזר, אני מסכם גם, בעיקר גם עבור מי שלא היה, מאיפה בא המעבר לשפת הכסף? למה פתאום עברו לטוען וניתן? כן, מאיפה הגיעו לדבר הזה? אז אני חושב שמשתמש בשפה שבית מדרש אהבה, בעיקר נושא זר. דרך הטוען וניתן קיבלתי ראי להבנה של מה ברירת המחדל של חצר. אבל למה בכותל בחזקת שנתן? כי זו ברירת המחדל, חצר מיועדת לשימוש בחוץ, והמקסימום שאפשר לדבר הוא מחיצה, הוא כותל. המעבר למבנה הוא בעצם להפוך את החצר לבית, מה שהייתי אומר, הוא לא ברירת המחדל, ולכן אני צריך גילוי דעת, ואיך אני את הדבר הזה מבטא דרך הכסף, ולכן אני מניח שגם לא שילמת. המעבר לעולם הטוען וניתן, לעולם הכסף, הוא בעצם מבטא בצורה מאוד מאוד עמוקה את ההבנה שלי, את הברירת המחדל של התחום ואת האופציות שקיימות בכל זאת בתוכו. זה כמו כשהרב אמנון עושה סדנה בדמיון, אז מה הוא מבקש מהמשתתפים? להפקיד צ'ק שהוא יבדה אותו רק אם הם לא באים. אם הם באים זה בחינם, אם הם לא באים הוא יבדה את הצ'ק. ומה הרציונל? הרציונל הוא שכסף הוא סוג של ביטוי למה? לרצינות שלך על התחום, כן? כלומר, אדם יכול להגיד במחילה מה הכסף קובע, אבל זה טבע האדם. והמשנה הזאת כאילו פועלת באופן מאוד דומה. המשנה אומרת, דרך זה שאני הצבתי פה שני מודלים של בנייה בין שותפים, מודל אחד של כותל, מודל אחד של מבנה, אני משקף את מה ברירת המחדל ומה לא, דרך הטוען וניתן. ברירת המחדל הוא כותל, לכן בחזקת ששילם. לעומת זאת, מבנה זה לא ברירת מחדל של חצר, ולכן בחזקת שלא נתן, כי מי רוצה לשלם משהו שהוא לא בתודעה, הדבר שהוא ברירת מחדל.
אתה מסכים אבל שגילו דעת זה העיקר, ולא, אם הוא בנה מעל 400, ואני באתי וציירתי על הקיר, שיהיה לי יפה.
על החלק העליון של הכותל. ולכן כשאני נכנס לשפת המבנים, זה מה שפורץ את הארבע אמות. עכשיו פה כשאתה בא ומצייר ציור או נהנה בצורה שבעצם היא לא נזקקת לתקרה, אני באמת עומד ושואל ואין לי תשובה לשאלה שלך, אז האם באמת זה יפרוץ את שפת ה-400? את ציירתי בחלק העליון?
כן.
אז יכול להיות שכן, אם אני השתמשתי בחלק העליון יכול להיות שיעשה אותו דבר. אבל עדיין מבחינת המשנה שלא בחרה בדוגמה של ציור, המשנה שבחרה בדוגמה של תקרה, המשנה בעצם תיארה פה בנייה או של כתלים או של מבנים. ומה שגילוי הדעת עושה, אני מסכם את רש"י, גילוי הדעת מעביר אותי מברירת המחדל לאופציה השנייה שהוא המבנה, ובאמצעות בחזקת שלא נתן, מה בעצם המשנה היא מבטאת? את התדמה שלי מגילוי הדעת, או בלשון מאוד פשוטה, גילוי דעת, מה שהמשנה בעצם מגלה פה, הוא לא חייב להיות מודעות מלאה למשמעות של מה שאתה עושה. כלומר, גילוי דעת הוא לא בהכרח יכול להיות אדם שמבין לגמרי שזה מה שהולך לקרות. זה יכול להיות אדם שרואה איזה מצב, הוא אומר אני קצת אנצל אותו, והוא עושה איזה חצי פעולה, ואז הוא בתדמתו מקבל חשבון בדואר, כי הוא לא הבין לגמרי. כלומר, זה לא בדין התחייבות, גילוי דעת, מה שאני מנסה להגיד, זה לא התחייבות. גם אקי וניקף, זה לא שאני קף התחייב עכשיו לשלם הכל, אני קף ניסה לנצל איזה מצב. ופה אם כך מתארים את זה, כאילו באמצעות בחזקת שלא נתן אתה מעורר את תדמת הסומך את הכותל, למה קיבלתי חשבון, הרי לא השתמשתי לו בכותל. אז פה בעיקר אני חושב שטוב להכיס את שפת השכנים, כמו טוב להגיד שבעצם זה שתי אופציות לחצר. חצר יכולה להיות להפרדה, זה יכול להיות לדבר אחר. הפעולות שלך בלי שהתחייבת להיקף המלא, הן יוצאות, הן מחייבות אותך בתוך הסיטואציה שאתה נמצא בתוכה. זה בעצם של הדבר שנמצא פה. אני יכולתי, אני מתלבט אם זה נכון להגיד את זה, אבל אפשר גם להמשיך את זה אפילו לקו של הדיון שהיה פה כבר הרבה פעמים, האם המשמעות של ההפרדה או שהם עדיין שותפים או שהם גם נפרדו אחד מהשני. אני הייתי אולי חושב על על הדבר הבא. שפת הכותל, למרות שהיא מתוארה פה כגדר הפרדה, היא עדיין משמרת על העובדה שהם ביחד. בעצם מה נועד לעשות הבית? מה בית נותן שאין לחצר? שהוא כאילו יפרד נע מעליי ממש.
מה?
הוא לגמרי מפריד אותך מהשני. אתה בונה קירות, סוגר את הדלת, נועל את התריסים וגוד ביי, אתה לא מכיר אותו. ויש מקום, כאילו, הייתי אומר, זה שמציגים את הכותל כיותר בריאת מחדל של חצר, זה מתוך ראייה של חצר שהוא ביסודו של המרחב משותף. ומצד שני, קיימת האופציה שכל אחד יסתגר בתוך הקונחייה שלו, כן? זה כמו הצווים, ולברוח מהשני. זה קיים. אם זה קיים, אני צריך לשלם על זה. אבל זה קיים. זה בכל מקרה האופן שבו אני הייתי קורא את המשנה בעקבות פירוש רש"י, ובעקבות הדביקות דווקא בכסף. הכסף הוא ברומטר מאוד גדול, הוא מראה גדולה מאוד לחיים שלנו, וכן אני לא מתפלא שהסוגיה מיד הולכת לשאלות של פירונות וכו'. כאילו המעבר לשפת החזקה היא מחדדת את הבנתנו את עולם השכנות, של מה הברת מחדל, מה המרחב הפשוט שלה, מה מטרת הכתלים, לשם מה זה בא, והיא מתדברת גם על אופציות אחרות שקיימות, שכאמור הן לא נגזרות תמיד מעולם ההתחייבויות, זה יכול להיות מעולם גילוי הדעת. ויש פה בהחלט חידוש הרבה יותר גדול מהמשנה הקודמת שמגלגלים מבחינה, ולכן זה לא כפילות. כי המשנה הקודמת דיברה שאתה ממש משתמש במה שהאחר עשה, וכאן אם התקרה, אף בישורת את התקרה, אז מה המשנה בעצם עשה? היא מפתיעה אותך שאתה גילית הדעת בלי שאתה אפילו הבנת את זה, כי עוד לא השתמשת. לכן המשנה נקראת מצוין, אני חושב, ברוח דברי רש"י. ממש טוב מאוד. כנגד זה בוא טיפה אני אסביר כאילו מה עומד מאחורי הנוסח האחר, או חיפוש של קריאה קצת שונה למשנה. ובעיקר אני רוצה להוציא שזה אמת וזה לא אמת, כאילו אמת, כאילו יש אמת גדולה מאוד למשנה של רש"י. אני אפילו אגיד שדווקא בעקבות החשיפה לאפשרות האחרת, אני לפחות מרגיש שהצלחתי יותר להבין מה רש"י אומר. כבר בעצם דברי רש"י הפכו לי להיות כאילו במאמר של שלמה עונה משקרה, יש בעיות ברש"י, אז לכן כדאי את הנוסח האחר. אני דווקא הרגשתי הפוך, דווקא בגלל האפשרות האחרת יותר חשבתי על רש"י, פתאום שהבנתי אותו יותר טוב. כאילו זה, יש לו אמת גדולה מאוד. גם המעבר לכסף נראה לי טוב, גם מה שהוא אומר לחצר נראה טוב, ואני חיים זה טוב. הנוסח האחר בכל זאת הוא לוקח למקום אחר, ואני רוצה גם להסביר כאילו את שני השלבים שלו. קודם כל יש נוסח שאכן מתועד נוסח אחר, ולכן הוא נמצא במקום טוב, ולכן הוא חיים התבוננות. מה שהוא בעצם הצליח לעשות הוא לגרות, נגיד, ואני אגיד לך, אחרי שאני קורא את שלמה נר פעמיים שלוש, אני פחות משתכנע מהדברים. אבל זה לא אומר שהמסע מיותר. מה שהוא בעצם מציב, הוא גם, הוא ביסודו שלו מספר את הסיפור היסודי הדומה מבחינת קיום שתי אופציות, של כותל מול מבנה. אבל זה מאפשר את הסיפור של המשנה. כותל יש לו תו תקן של ארבע, כי הוא גדר הפרדה, ומבנה יש לו, לפי מה שנבנה. זה ברור שהסיפור הזה ממשיך עוד מסופר. בכל זאת, השאלה של מה הופך דבר למבנה, או מה החזקות עושות כאן, ופה גם יש מפגשים מסוימים עם הגמרא, הוא נפתח באופן אחר לגמרי קצת. לא לגמרי, אבל באופן אחר. וזה בעיקר מתחיל שהחזקה הופכת להיות משובצת במשנה באמצעים טקסטואליים. הוא נשתל במשנה כי יש קישורים לשוניים בין שני משפטי החזקה לבין חלקים קודמים במשנה. עכשיו אישית, אני מאוד מאוד אוהב קישורים טקסטואליים. הם נראים לי דברים שיש להם מוצקות מסוימת, הם לא סתם. אני אגיד זה גם בהקשר, נגיד, של לימוד תורה. כשיש לא רק רעיון שאני אומר, אני יכול להראות ביטויים שחוזרים, אני יכול להראות מילים מנחות, אני יכול להראות תגבולות, זה אצלי לפחות נותן לי כוח לחשוב שזה לא רק דרשות שלי שאני משליך מבחוץ, אלא שהוא נמצא מבפנים. הוא נמצא מבפנים בין אם מי שכתב אותו התכוון, בין אם הוא השאיר לי את היכולת להכניס אותו בפנים בצורה טובה. אני אגיד לכם משהו על דרוש. מה הגדרה של דרוש? שאני מנסה לחייב אנשים לרעיון, שאני את הרעיון מביע באמצעות מקורות עתיקים. מתי דרוש הוא דרוש טוב? זה אמר לי פעם דוד של יחיא סולובייצ'יק, שאפשר גם להרגיש שהרעיון שאתה אומר גם הוא כתוב בטקסט. ואני אגיד לך, גדולי הדרשנים שבעיניי קוסמים לאנשים, זה אנשים שמצליחים באמת לשלב את זה. הנה הרב מוטי אלון, ששמעתי לא הרבה דרשות שלו, אבל זה היה מאפיין של הדרשות שלו. הוא גם היה מדבר על איזה רעיון שהיה לא חשוב לפתח, והוא משתמש בפסוקים, אבל הבעיות שהוא העלה בפסוקים היו קיימות בפסוק כבעיה בפסוק. זאת אומרת, זה לא שסתם הוא היה אומר איזה בור כזה יקום. זה לא אומר שהפתרונות שלו הם הפתרונות הדרך הפשט, כי בכל זאת הוא דרשן. אבל הרגשת שאתה עומד מול פסוקים שהם רצו לרמוז לך משהו, רצו להגיד לך משהו. יש פה, קודם כל מבחינת הצוות, הטקסט של המשנה, כן, יש פה איזשהו קישור לשוני טקסטואלי, זה לא משהו מכריע, אבל בוא פשוט נלך איתו לא לבחור בין הנוסחים. בוא נקשיב לנוסח הזה, נראה מה אפשר ללמוד כך מהמשנה. אז יש פה קודם כל קישור שהוא מאוד מעניין, בין שנפל בחזקת שנפל. ואז אתה שם לב שגם בסיפה כתוב שלא נתן בחזקת שלא נתן, אני לפחות רוצה, בוא, יש פה משהו. כאילו, אני כאילו מבין למה רצו לחזקות, כי זה כאמור, יש פה סוג של פרשנות לשורות הקודמות. כאילו זה משנה עם שני רבדים, עם ההיגד היסודי, ואז היא כאילו יש בתלמוד פנימי, היא מסבירה את עצמה. זה סיבה נוספת כאילו להתבונן בזה. הסיבות הנוספות שהוא די מביא אותם במאמר, ופה חלק מהדברים שכנעו אותי מאוד וחלק בכלל לא, זה שכשאני מסתובב עכשיו במרחב של המקורות סביב המשנה הזאת, אני יכול לגלות שיש כל מיני דיונים סביבה שאני לא כך מבין את מקומם לפי הנוסחה של רש"י, יותר אני מבין את מקומם שאני קורא את הנוסח של המשנה שכתב יד כופה, מה שגורם לי לשאול את עצמי האם יכול להיות שהנוסח הזה היה מוכר להם וזה יצר להם סדר יום של דיון או באיזה נושאים דנים. זה בעיקר, אני אגיד, מה עם כאילו שתי הסוגיות שמאוד מגרות לחשוב שיש פה דברים בגו, זה שגם בבבלי וגם בירושלמי יש פה דיונים שדנים מכמעט תקרה. בירושלמי יש דיון מפורש האם אפשר לשים תקרה, ובבבלי יש דיון שלם של איזה איכות תקרה אני יכול לשים על כותל. דיון שלם שמשתמש בדף ו' עמוד א', שמשתמש כל הזמן בביטוי של חזקה, וזאת שאלה שהטרידה מאוד רבן אותם בתוספות, שואל מה זה עושה פה ושמה הביאו את זה. עכשיו אם אני חוזר למשנה ורואה שהמילה חזקה מופיעה במשנה ואני אפרש אותו כנתינה מוסב על התקרה, אז זה ממש כאילו דיון שצמוד למשנה, זה לא איזה דיון חיצוני שפתאום נדבק. הדיון בירושלמי, על האם אני יכול לשים תקרה או לא, הוא דיון שלפי הנוסח של רש"י הוא כמעט לא מתאפשר מסיבה פשוטה. כי בוא נחזור עכשיו לנוסח שעבדנו איתו קודם, שהוא קוהרנטי לגמרי. מה? בירושלמי? בירושלמי. עדיף לך לא לקרוא מפה, אבל בירושלמי פה. עדיף לך אבל לקרוא את זה בסקוריאל. בסקוריאל? כן. תקרא משם, כי חסר פה שורה שלמה. שאיתה בסקוריאל. בכל אופן, לפי הנוסח שרש"י בנוי, שמה יהפוך דבר לבית, ומה יפרוץ את הארבע אמות, בסופו של דבר, מי אמור לפרוץ אותו? התקרה. רק מה החידוש של המשנה? שאני לא מחכה שתניח תקרה כדי לשלוח את החשבון, אבל בסופו של דבר ברור שתהיה תקרה.
נכון? מה אומרים לזה ישר? למה לקפוץ?
סליחה?
למה לקפוץ ישר ולהגיד? בוא נחכה שתהיה, אז נגלגל.
זאת שאלה מצוינת.
שתנת את התשובה בזה שאפשר לשים לזה חתיכת סכך.
לא, אני, לא, אבל קודם כל השאלה הזאת מאוד מאוד חזקה דווקא בשפה של המשנה לפי פירוש רש"י, כי עוד לא השתמשתי, למה אתה קופץ? אז אני הצעתי בחבור הקודם, כי יש פה שפת שכנים. כלומר, בשפת זה נהנה וזה לא חסר, למשל, אני חושב שאתה 100% צודק, איך אני יכול לשלוח לך חשבון, לא לקחתי לך כלום. בשפת השכנים, אתה יכול להגיד, כבר עשית הסבת ייעוד לכותל, הפכת אותו לכותל מבנה. אבל זה ברור שלפי רש"י...
אולי הוא יכול להתראות שם סתם.
סתם, אני רוצה להגיד לך משהו מהחיים. ואדם לא הולך ובונה באמצע רשותו כותל סתם. על הגבול אתה בונה כותל, למה? כדי להפריד. אבל באמצע הרשות שלי אני פתאום בונה כותל סתם, כלומר נפלתי מהירח, כאילו אתה לא עושה דבר סתם. זה ברור שמה אתה הולך לעשות, אתה סומך אותו כדי מה לעשות? להשתמש גם בכותל המפריד, בעצם להפוך הכותל המפריד לכותל של מבנה. של מבנה. עכשיו, דיון יפה מאוד בבבלי, בבבב עמוד א', אם שמח לכולה, שמח לפלגה, שמח לכולה וכו', מה בעצם הוא בודק? מתי אני בדיוק יכול להגיד שאכן זה קורה? או מתי אני אומר שהכותל אצלי, בום, יצר את הכותל שבאמצע לכותל חצר, לכותל של מבנה, סליחה. אבל ברור שזו השפה. וגם ברור, לפי הנוסח של רש"י, שהדבר הפשוט ביותר הוא שאני מניח שהוא לא יהיה מבנה בלי תקרה, אני רק לא מחכה לו, אבל ברור שהתקרה צריכה לבוא. זה, אבל אתה לא, עכשיו אתה יכול להגיד, להיות וכתוב נתינת תקרה, אז החליטו לעשה סוגיה בבבלי, זה יכול להיות, אני בכלל לא אומר שזה לא יכול להיות. בוא נעשה סוגיה בבבלי שמדברת על תקרות, כל מיני איכויות תקרה, זה ודאי דבר שהוא סביר, הוא בהחלט יכול להיות. די, אני בא ואני אומר, אני יודע מצד אחד על קיום נוסח שבגלל המבנה בחזקה הראשונה אני יכול גם לראות מבנה כזה בחזקה השנייה, דהיינו שאולי בחזקת שלא נתן הוא צמוד ללא נתן בשורה קודם, כמו שבחזקת שנפל צמוד לנפל בשורה קודם, ואז אני מגלה שהחזקה מדברת לא נתינת כסף אלא נתינת תקרה. ואז אני הולך לדיון בבבלי ואני רואה שהבבלי מדבר על חזקה ביחס לתקרות, ואני גם רואה דבר נוסף, שלא ברור לו איזה תקרה מותר לשים. כלומר, אני מגלה בניגוד לרש"י שיש כל מיני סוגי תקרות. אין תקרה אחת, יש כל מיני סוגים. ויש כבדים ויש קלים. ואני גם רואה בשפה ברורה של הגמרא שלהניח תקרה הוא דבר בעייתי. אני אגיד את זה בצורה פשוטה. לקחת כותל שהוא גדר הפרדה ולהחליט שהוא כותל של מבנה, שקוראים לזה בשון ההנדסה הסבת ייעוד, הוא מאוד מאוד בעייתי, כי בניתי אותו לפי תו תקן אחד, הנדסי אחד, פתאום אני משתמש בו בצורה אחרת, השאלה היא האם הוא בנוי כך. כלומר, הרעיון שנמצא במשנה הזאת, שאני מחייב אותך האם זה כותל או מבנה, הוא מעורר בעיה, הוא לא רק, אם היה גילוי דעת, עכשיו זה חלק, קח את החשבון וגם תעשה את זה. בשפה של פירוש רש"י למשנה, תשים את התקרה. אני רואה בגמרא מודעות שלמה לבעייתיות שבדבר הזה. הייתי אומר, למודעות, שאם אני בונה כותל, אני בונה אותו באיכויות אחרות, בשביל אני בונה מבנים. אני אצפה מהמהנדס, חתימה אחרת. הסוגיה נורא מוטרדת מזה. עכשיו, זו גם סוגיה בירושלמי. שהסוגיה באותם שלוש שורות בירושלמי, אתה מחזיק פה, כן, הסברים ממה הרצה לקרות אינו מקרה, אסור לשים תקרה. רגע, אבל לפי הרש"י, זה פשוט שהתקרה תבוא. אם התקרה לא תבוא, אז אי אפשר לחייב אותך. למה אני מחייב אותך? אז מה התקרה שתבוא? רק החידוש הוא שלא חיכיתי לתקרה, אבל פתאום הירושלמי אומר, הרצה לקרות, רגע, למה רצה לקרות? אז הירושלמי שואל את זה בעצמו. של הירושלמי וחזר ותנא שמח לכותל אחר, אף פי שלא נצאנו עליו תתיקה מגרף את הכל, האם רוצה לקרות אינו מקרה? כלומר, יעלה לדעת שלך שאי אפשר לקרות, הרי המשנה הזדקת שאפשר לקרות. אז מה אומר, אז מה אומר רבי יוסי בר רביבון? תיפטר לדי מראשין, כלומר אני מצפה לתקרה אבל לא תקרה לכותל. זה ככה מתפרש מכל הפרשנים. מה זאת אומרת? בוא נדבר קצת הנדסה, בסדר? כן, יש לי גיס שהוא מהדס, אז אני מציע שלזמין אותו יום אחד. אבל אני אומר, איך שמפרשים פרשני ירושלמי את השורה הזאת, שהמשנה מתארת את התקרה, אבל לא כי היא באה והיא אומרת שאת התקרה תניח על, את הקורות החזקות, תניח אותו בדיוק על מה? על הכותל של ההפרדה. אלא איפה תניח את הקורות? על הקטנים שאתה בונה. או בלשון אחרת, בואו עכשיו נתאר את הצורה שבו הירושלמי קורא את המשנה. הירושלמי, כשהוא קורא את החלק האחרון במשנה, הירושלמי אומר, אני בניתי כותל של גדר, שהוא מפריד, והוא יישאר בטור שכזה, כי הנדסית כך הוא בנוי. רק מה? אתה בעצם תבנה בית שיהיה משלוש קירות, קירות מבנה, ומרוח אחת, מה היא תהיה?
גדר של
כותל. שמעת עכשיו מה השאלה? אם זה נשאר, לכן אתה יהיה אסור לך להניח קורות על מה? על הכותל של הגדר, כי גדרות לא נועדו לתקרות. עכשיו השאלה הפשוטה, אז אם זה נשאר כותל, אז כמה אני חייב אותך? בקטלים כמה מחייבים?
400.
בקטלים מחייבים 400. מה שהם אומרים, היות ואתה הפכת אותו לחלק ממבנה, במבנה מניחים את התקרה איפה?
למעלה.
אז גם אם זה כמעט מקי וניקף בצורה חדשה, זה מקי וניקף הפוך. גם אם אתה תבנה שלוש קירות ועליהם תניח תקרה, גם הכותל שלי הוא חלק מהמבנה שלך, למרות שאסור להניח עליו קירות, כי הוא רק כותל הפרדה, אז תשלם 400. וזה חידוש. כלומר, זה מקי וניקף הפוך. הרוח האחת שלי, אל תניח עליו.
איזה כותל הוא שמח אליו?
הוא בנה, היה הכותל באמצע, הוא בנה סביבו שלוש קירות, הוא שמח פה, הוא התחיל פה לבנות מבנה. עכשיו את התקרה הוא יניח פה, הוא לא יניח ככה. את התקרה אתה תניח, את התקרה אתה תניח ככה, הקיר הזה יהיה צמוד, יסגור את המבנה. ואז יוצא פה חידוש מנים, בתוך הסוגיה של הירושלמי. שהקיר הזה תמיד יישאר גדר הפרדה. למה הוא יישאר גדר הפרדה? כי הוא לא נבנה הנדסית בשביל יותר מזה. אם רצה לקרות, אינו מקרה. אתה לא יכול להניח עליו קורות, כי הוא לא נועד לזה. מצד שני, אתה כן יכול לחייב יותר מ-400. למה אני יכול לחייב? הרי בגדר אומרים לי שרק עד 400, כי התשובה היא, הוא כבר לא משמש אצלך רק להפרדה. ומה הוא משמש אצלך? כי חלק מבניין, במבנים, אתה לא משאיר, אותי אף אחד משאיר את המבנה מעל 400 פתוח. תמיד המבנה נושק לתקרה. זה הקריאה, כמובן הזה, איזה שפה אני מגלה? עוד פעם, לגמרי. וזה גם ברשי, אני חוזר, שפת המעבר מכותל למבנה, כותל למבנה. רק מה שאני מגלה פה...
ואם כן יעשה בגובה של 400?
עם מי יעשה?
המקיף כביכול, זה ש...
מה, הוא יניח מסביב, הוא יעשה 400
ו... בגובה של 400, שלוש מחיצות בגובה של 400.
כל הבית...
ואז יהיה לו קיר אחד שהוא קיר יותר גבוה, אני מניח שלא אפשר לחייב אותו, ככה אני מניח.
אבל
ככה אני מניח, אבל אני חושב שהפשטות כאן שבנו מבנה שכל הקירות באותו גובה,
לא רק אם הוא עושה שלוש מחיצות, בכלל אם הוא סומך משהו בגובה של 400,
אז זה בדיוק הגמרא בדבב, סמך לפלגה, סמך לכולה. זה בדיוק הגמרא בבב שמסביר אותה שם רשי, בדיוק השאלה שלך, שזה הדיון בסוגיה, זה מחלוקת. אני קורא את רשי, שמח לפלגה שלא היה כותל חדש ארוך ככותל הראשון, אלא בחציו או בגובו, לא הגיע לגובו של הראשון. אז מרבונה אומר, שמח לכולה, כי אתה תגביע. עוד פעם, זה כמו אף משנת אתה תקרא, נחי שזה יעלה, או חולק שם, מי חולק עליו? רב נחמן, למה זה שמח? שמח. למה זה לא שמח? לא שמח. זה בול הדיון בגמרא. מבחינת כאילו מה שהשפה, שהסוגיה פה דנה, היא בדיוק דנה בשאלות האלו, של המעבר מכותל למבנה. זה השפה, זה שפת המשנה, זה מעבר מכותל למבנה. ומה שאבל הוא שונה כאילו במנגינה של הירושלמי, ובבבלי זה מנגינת ביניים. מה ששונה הוא שפתאום התקרה הופכת להיות בעייתית. כלומר, אני יכול לחייב אותך מעל 400 ולא לשים תקרה לפי הירושלמי. בבבלי זה הופך להיות שאלת החזקה, שהוא מונח שכאמור נמצא במשנה, אבל הוא יכול להתקשר ישירות לסוגיה כאן, רק אם אני מניח שהמשנה דיברה על נתינת לא של כסף אלא של קורות, או בלשון אחרת. כאן עכשיו אני עובר לשאלה, אז איך לקרוא? בסדר? עד עכשיו כאילו הסברתי את המוטיבציה או מאיזה כיוון זה בא לבחון קריאה אחרת. זה לא כי הקריאה האחרת לא מצליחה ולא כי היא לא טובה, הכל מוסבר, אלא א' הוא מתועד בחלקו, יש לו סימנים טקסטואליים, וגם מבחינת התקרא יש פה שפה אחרת בסוגיות האלה, שהיא בתוך המשנה, איך שרשי פירש אותה, הצלילים האלה לא נמצאים במשנה, כלומר הצליל של תקרא הוא בעיה, הפוך, ברשי אתה מחכה לתקרא כבר, אם התקרא לא תבוא אז אין סיבה לחיי, פה בטוב אני מגלה תקרא בעייתית, התקרא בעייתית דווקא בגלל הלב של המשנה, כי מה הלב של המשנה? זה באמת, איזה מין כותל זה? באמת כותל הפרדה, לכן התקרה בעייתית. מצד שני, זה באמת, החידוש פה עכשיו הופך להיות שאני יכול בכותל של הפרדה במצב מסוים לחייב אותך בגובה של מבנה, כי יכול להיות כותל הפרדה שהוא כותל של מבנה אבל הוא נחשב עדיין כותל הפרדה. זה חידוש עצום. עכשיו איך זה נקרא כאן? אז זה באמת הולך סביב השאלה, האפשרות הזאת ביקור כמו בגלל הנתן שמדובר בתקרה. וכאן השאלה הגדולה היא איך לקרוא את זה. אני נורא הסתבכתי על זה, ישבתי על זה פה עם כמה חבר'ה, וההצעה של שלמה בהתחלה מאוד לא סיפקה אותי, אחרי זה חשבתי אולי כן. אז אני לפחות, מישהו רוצה להציע? שאני אקפוץ ישר. אה? רגע,
כשאלה שלנו?
זה שלנו, אז תגיד אותה, כן. מה זה שלנו?
טוב, מה שהחלטנו כאן לזה, זה
בסופו של דבר. אתה רוצה להציע?
לא, שתצליח
את היתר. שיהיה לך קצת ביטחון עצמי, לא?
למה על פי הבבלי התקרה בעייתית?
כי הוא הולך להרייר את הקיר. בוא נחזור. ההבדל בין כותל למבנה הוא משולש. הוא קודם כל בגובה, במטרות, שגורם לגובה שונה. זה גלוי במשנה. הוא גלוי במשנה עם 400 או יותר. שנית, הוא גם באיכות הבנייה, כי כותל של גדר הוא סך הכל צריך לעמוד לעצמו. במעט זאת, קיר של מבנה הוא צריך להחזיק עוד דברים, לכן הוא דורש איכויות בנייה אחרות. לכן השאלה של המעבר מהרישה לסייפה הוא לא רק מעבר מגובה לגובה, מ-400 לאי מגבלה של 400, הוא מעבר לבעיית האם אני יכול לדרך עליו תקרא. החידוש שאני שומע אותו בירושלמי, ובוא נראה אפשר כל כך את המשנה, החידוש הוא שאני לא חייב להעביר אותך למבנה גמור כדי לחייב אותך על גובה של 400, כאילו אני מעביר אותך בעצם באופן חצוי. מצד אחד אני אומר לך, העברתי אותך לעולם המבנים כדי לשלוח לך חשבון על כל הגובה, מצד שני אני אומר לך, אל תניח עליו קורות. זה דבר מדהים, אבל זה מה שכתוב בירושלמי. זה דבר מדהים, כלומר, אני לא חייב להעביר אותך לגמרי למבנים על כל המשתמע, שיהיה לך 100% מבנה. שיהיה לך מבנה חלקי, זה גם מספיק לחייב אותך. כלומר, בעצם משתמר לפי זה במשנה, כאן, בעצם אני יודע שזה באמת כותל, שנועד להפריד. ועדיין אני יכול לחייב, ועדיין לדרוש ממך מה לעשות, ואני אחד הקורות. זה מה שכתוב באותו קטע בירושלמי. עכשיו, הבבלי, זה לא, אין אמירה כזאת אצלו, אמירה הבבלי יותר מדבר על תוך שימוש בטרמין של המשנה, בחזקה על השאלה כמה אני יכול להניח על הכותל. אבל המשנה באופן מאוד מאוד מודע, והדיונים בתלמודים מאוד מאוד מודעים להבדל בין להיות כותל לבין להיות חלק ממבנה, להיות גדר הפרדה לבין מבנה, זה הבדל מאוד מאוד בולט. בעצם מה שהסוגיה אומרת לו, גם הבבלי וגם בירושלים, אתה מצד אחד לא יכול להעביר מאחד לשני, אתה לא יכול להתחיל להתייחס לגדר שיודע להפריד כאל כותל מבנה, מצד שני היא כן מאפשרת לשלוח חשבון. וזה אני אומר שלפי הצעת הקריאה שרוצה לקרוא את הנתינה כמתייחסת לכותל, זה לא פשוט, אבל אפשר לקרוא בתוך המשנה שהמשנה בעצמה מדברת על הבעיה הזאת. כלומר, מה שאני מספר לכם שלך אני מעביר אותך מכותל למבנה, ואני מודע שהמעבר הוא גם גובה וגם איכות, זה אולי נמצא בתוך המשנה. וכאן הוא ניסה להסתמך על התוספת, אבל בואו נעשה קודם כל בתוך המשניות. כן? קודם כל, אם אני אומר שבחזקת שלא נתן מפרש את השלא נתן לפני כן, זה כמו ברשע, הביטוי לא נתן ברשע הוא לא נתן פה, אז אם כך הוא מתייחס לתקרה, מה זה מחייב? שהלא נתן הוא לא עכשיו אלא מתי? לפני כן. זה כאילו המהפכה הגדולה בקריאה של המשנה. כי להגיד בחזקת שלא נתן שהולך על עכשיו ואני מסתכל ואני לא רואה תקרה, זה מצחיק. כלומר, זה בעצם מתבקש שבקריאה של רש"י שלא נתן את התקרה הוא מתי? עכשיו, אחרי שהוא בנה את הכותל, אני שמחתי קיר, אתה לא יכול לקרוא שנתן עליו התקרה, לכן זה כמו כאילו מזמין לקרוא אותו כהולך על הכסף, כמו שהוא מזמין. לכן אם אני רוצה לנסות לפרש, לבדוק האם הפירוש הזה יכול להיכנס, כן? כלומר לראות האם מה שתיארנו בתלמודים הוא אכן כבר נמצא במשנה, שהמשנה יש לה בעיה עם תקרה. כלומר, בצירה שאני חוזר, אין לה בעיה עם תקרה, הבעיה היחידה שלה היא למה לא שמת אותו כבר. האם אני רואה בעיה בסימן תקרה על כותל מפריד, האם אני יכול לראות בעיה כזאת? אז הוא מתחיל בשלא נתן שמתפרש על התקרה וחייב לפרש אותו, שהכוונה מתי? מתי? לפני כן. לפני כן. ואז המשפט בחזקת שלא נתן, הכוונה כזאת, אני מניח שבדרך כלל בקירות של חצר הם נועדו למה? להפרדה. ולכן מה אני מניח? שלא היה תקרה, ולכן אתה לא יכול לשים תקרה עד שתוכיח לי שכבר הייתה תקרה קודם לכן. ככה קודם כל המשפט הזה נקרא, בחזקת שלא נתן, בחזקת שלא הייתה תקרה לפני כן. ולכן גם עכשיו כשבנינו את הכותל, איזה מטרה בנינו אותו?
להפרדה.
ולכן אל תשים לי תקרות. בחזקת שלא נתן את התקרה קודם לכן, אתה לא יכול לשים עכשיו עד שתוכיח לי ש... שבירה שנתן. או בלשון אחרת, לפי הקריאה הזאת במשפט הזה, מה המשנה בעצמה מעוררת במשפט הזה? היא מעוררת שאני אומרת לך, יש בעיה לשים תקרה על כותל הפרדה? זה בעיה, זה לא נועד לזה. בדיוק הבעיה שמדברים עליה הסוגיות בירושלמי ובבבלי, זה לא נועד לדבר הזה, זה בעיה לשים תקרה.
זאת אומרת שכאילו כל
הוויכוח
שלו זה אם הייתה תקרה לפני
שהכותל נפל. עכשיו אני חוזר איתך אחורה, השאלה איך לקרוא מההתחלה. אז פה אני מאוד התלבטתי איך לקרוא, והורו לי שיש יותר מדרך אחת, גם הורו לי שלא חלקה, והורו לי שזה כך. שלמה נהיה מציע דבר מהפכני, אם כבר הוא פירש שלא נתן הכוונה, לא נתן מתי לפני כן, אז הוא אפילו מציע שגם לפני כן זה ככה, ששמח לו כותל אחר הכוונה מתי
גם לפני כן,
לפני כן, אף על פי שלפני כן לא נתן עליו את התקרה. עכשיו תשמעו איך זה מתהפך לעומת הכיוון הקודם. כלומר, אם לפני כן היה מבנה, גם אם זה היה מבנה בלי מה? בלי תקרה, עדיין איזה חשבון אתה יכול לקבל בדואר?
על הגבם.
מגמרים את הכל, לא חשבון עד 400, אלא חשבון על הכל. למה? כי גם מבנה בלי תקרה הוא מהווה, הוא מהווה מבנה. אני בהתחלה השתוממתי לדבר הזה ואמרתי, אבל ראי, איך הסברתי כל זה? עטיפו רשי הרבה יותר גלייך. למה במבנה אני מחייב אותך על כל הגובה? כי מי יהיה מונח רק בגובה הממשי? התקרה, פה הוא, הקריאה הזאת אומרת דבר הפוך, אני במבנה מחייב תמיד על הגובה שלהם, ועד רבה אני מפחד מתקרה. כלומר, אל תשים מתקרה, כי אני אגיד לך, כלומר, יש פה פחד מתקרות, אבל אז למה? זה היה נראה לי מאוד מוזר, מה זה מבנה בלי תקרה? עד ש... סליחה?
איך עמדת עד רבה שלו?
לא הבנתי.
איך עמדת עד רבה שלו
יהיה תקרה? כי התקרה, כי אני חוזר, חצר, ומה שהמשנה הזאת אומרת, חצר נועד לכתלים שמפרידים, לא נועד למבנים. הוא לא נועד לזה. ולכן, גם אם אפילו היה מבנה לפני כן, גם אם היה, סליחה, אם היה מבנה לפני כן, אז אני יכול לשלוח לך חשבונות של מבנים, אבל אני לא יכול, מה לעשות, להתעלם מזה שחצר לא נועדה למבנים, ולכן מה יהיה אסור לשים על הכתלים שבונים פה? תקרות. כי תקרות מערערות את השיווי המשקל בין כותל למבנה. כלומר, זה נמצא פה אותו נושא בדיוק, איך אני הולך בין הכותל לבין המבנה, זה נמצא פה לאורך כל הדרך. אבל אני אמרתי, כאילו, היה לי מאוד קשה, אני אומר את האמת. אחרי החבור הקודם אמרתי, יודע, אני זורק את שלמה, אני לא רוצה אותו. כי אמרתי, מה זה הדבר הזה? שאני לא אגיד שזה פותר לגמרי, אבל רק עשיתי חיפוש קצר עם יץ, חיפשנו תקרות במשנה, ומצאנו משנה בזבחים, שמתארת את שילו, והיא אומרת, בשילו היה בית של אבנים עם, בלי תקרה, עם יריעה למעלה. אני אגיד את זה בצורה אחרת, כשאני בונה קירות מהאבנים, האופציות לקרות הן לא רק באמצעות תקרא, שאני מבין מאותו סיפור, מאותה משנה בזבחים, תקרא כנראה בלשון חז"ל, ואני צריך לבדוק את זה יותר טוב, שאין הכוונה שהגג מכוסה, שלא נכנס גשם. אפשר לקרות בהרבה צורות, גם גג רעפים שיש לי בבית, אין מתחתיו שום מציקה, כלום, שתניחו רעפים, שהם עשויות מחרס בעצם, זה כלום, כן. אני לא יודע על איזה איכות בנייה הם מתכוונים כשאומרים תקרא. אני יכול להגיד שהמשנה הבאה המשמעותית צריך לבדוק אותה טוב, זה משנה בסוכה, פרק ראשון, סוף הפרק, שהיא מדברת על איך אני מבדיל אם יש לך תקרא או סכך. ואחד מהדברים הברורים שמדברים עליהם זה אם יש טיט או שמחבר ביניהם. כבר עד כמה, זה כולם מכירים את הסיפור עם הכוכבים, נכון? זה בא מאותו מקום. יש לי בבית, משתמשים בסוכות בקיינס, כשהייתי יוצא בסוכה, אמרתי לכם, דרך קיינס לא רואים את הכוכבים. הקיינס, סליחה, הקיינס, לא רואים את הכוכבים. לא רואים כוכבים, הייתם שאתם אומרים לי, זה פסול. שירד גשם והמים חודרים את זה יפה. אני יכול להגיד. כלומר, צריך לבדוק מה אומרים תקרא, אבל הרושם שעולה לי במבט ראשוני, שכאילו נותן מקום לקריאה הזאת, הוא שאומרים תקרא, לא מתכוונים שלא יהיה מחוסה. כלומר, אפשר גם יריית אור, זה מה שהיה בשילו. ויש לך בית בלי תקרה, כלומר זה לא מחייב שהיית חשוף לשמיים, אבל כן כשאני מדבר על בית אני מסכם, הם כן דמיינו מצב שאני יכול לדבר על בית בלי תקרה והוא עדיין מחוסה, ואז כאילו אם אתה קורא כך את המשנה זה נותן לו קיום לקריאה אפשרית כזאת, שאני אומר המשנה כאילו היא מודעת מאוד לבעייתיות של איפה עובר הגבול של מעבר מכותל מפריד למבנה, מצד שני היא מצליחה להעביר אותך למבנה בגובה תוך כדי זה שהיא אומרת לך אל תחשוב שעכשיו הנדסית זה מבנה, זה לא מבנה, כמו ואת התקרה לפי הקריאה הזאת נמצאת בתוך המשנה, עכשיו יכול להיות שהיא לא במשנה וכל הקריאה הזאת לא נכונה, נמצאת בסוגיות. דבר אחד ברור שבסוגיות יש פה איזושהי אמירה ששואלים עצמם על תקרות, האם באמת אני יכול להניח תקרה על גדר כזאת?
למה? ואת דווקא הרייש של המשנה, של הכותל החצר שנפל, זה חייב לקשר את זה לזה שהתקרה לפני.
למה? אולי הוא נפל בלי תקרה.
כי אז מה הקשר בין הרייש של הסיפה? אמור להיות...
זה פשוט, אני חוזר. הרייש התיארה את ברירת המחדל של פרק ראשון בבא בתרא, שקוראים לו גדר הפרדה. והגדר ההפרדה היא אומרת פה בצורה ברורה, הוא 400, אמרת עתך, אני חושב קודם, מאוד יפה, זה קצת מעל הגובה של בן אדם, וכל זה סבבה. זה, מה שבעצם היא עושה בסמך לו כותל אחר, היא בודקת איך עוברים בחצר מכותל למבנה, ובעצם מה שמשתקף בה זה לכל הדעות, אני חוזר, שיש הבדל בין מבנה לבין כותל, בגובה, מה שהשאלה האם הוא קיים פה במשנה או לא, זה תלוי פרשנות, כן? איך אתה מפרש לא נתן, האם היא פשוט מעבירה אותך לגמרי למבנה, תשים תקרה, רק אפילו לפני התקרה, התקרה תבוא, יש לי ביטחון, שזה הקריאה של רש"י, או אם אתה אומר שכבר בתוך המשנה, הם אומרים אני מעביר אותך בגובה בלי להעביר אותך עם התקרה, כי התקרה באמת היא בעייתית. אז זה פה חידוש אדיר שאני מחייב אותך כמו מבנה, ואני אומר לך אל תשתמש בו כמו מבנה. זה ממש נתון לשיקול הדעת שכל אחד איך הוא רוצה לקרוא. דבר אחד ברור, שגם אם במשנה אני לא קורא את השאלה הזאת, ברור שכשאני קורא את המוראים מסביב למשנה, המוראים שואלים את עצמם קצת את השאלות האלו, כמו המוראים מותדים מהשאלה של איך אתה שם תקרא על כותל שהוא נועד להפריד, כי זה כתלים הם יהודים אחרים. כן. אני הייתי מתרגם את זה בצורה הבאה, כאילו מה זה משלים את מפת השכינים. אז דיברנו קודם בחבור על על החזקה, על ברירת מחדל ועל האימון ההדדי, שאין פה חשדות, יש לנו בעיה משותפת, בוא נפתור אותה. כאן הייתי אומר שיש פה מודעות מאוד ברורה לייעוד של חצר ולברירת מחדל שלה, תוך מודעות שאפשר להעביר אותו לשפה אחרת, ושהמעבר משפה לשפה איך הוא מתקבל פה בצורה לא כל כך חלקה. כלומר אני מבין, כבר אני בחצרות חושב על מרחב משותף, על מרחב שהוא בחוץ, על מרחב שאני הכי הרבה דיברתי בפרק הזה עד עכשיו על כותל שנועד להפריד ביני לבינך, זה הכל. יש פה פוטנציאל להעביר אותי למרחב אחר שהוא מרחב הבתים. המרחב הזה אבל המעבר מאחד לשני הוא לא עובר בצורה פשוטה. ובעצם כשאני חי בעולם החצרות, אני קודם כל חי בעולם של ברירת מחדל. אני מודע אבל שיש, הייתי אומר, מודולריות של חלוקת חצרות. אבל צריך לשלם על המודולריות הזאת, וגם אי אפשר לעבור בקלות משפה לשפה. אני לא עובר בקלות מכותל מפריד לכותל מבנה. יש פה בעיה במעבר, ואני יכול לעבור ולדרוש ממך להיות מודע לזה שאתה עובר. בסדר, עד כאן מה שאני רציתי בעניין הזה. לא, אם היה כדאי או לא, אני לא יודע, בסדר? אבל בכל מקרה, מה שאני מציע ביום ראשון, שהשבת זה שבת המכונה שבת חופשית. אתם נוסעים? כן, שבת חופשית.
יש הרבה
שנשארים. מה שאני מציע הוא שכאמור ביום ראשון שנלמד את ריש לקיש יום אחד. הישיבה לא לומדת את זה, אנחנו לא רוצים לשבור מהקצב. ביום אחד נקרא כמה יסודות בטוען וניתן, מה בדיוק החזקה הזאת שהוא מדבר עליה. יש שם שאלות מאוד יפות גם בתוספות, אני אשלח איזו רשימה מסוימת. מה שאפשר ביום אחד נעשה, ומיום שני נתחיל כופין על בידת סדום. אתה אפשר לבקש דקה ככה, סליחה?
יש שום כללים כלשהו?
אני לא יודע, אני מניח שכן. לפי מה שאני יודע, זה תוכנית שנכנסים לנוהל רגיל עכשיו. לפחות עד סוף שבוע הבא. בסדר? אני רוצה להגיד רק משהו, דקה עד עכשיו שבוע, זה בסדר?
כן,
אבל אני מניח, היום אין בעיה של תור, כן. יש לי צילים הסוליות האלה, כן. אני חושב שיש שאלה פורסמת של רש"י, התחילת הפרשה. והציע יעקב עבר שם, ואלה חרן, למה הכפילות הזאת. תגיד, וילך יעקב חרן, מה אתה צריך להגיד לי שאתה מבאר שבע? אז רש"י אומר מה שהוא אומר, והדברים נעים למי שאמרם. אני רוצה להציע עוד משהו, שאני חושב שהוא נוגע בנקודה מאוד יסודית הרבה פעמים בחיים, שהם בעצם רחוקה גם בתנועה. מוזזים מנקודה לנקודה, והתזוזה היא יכולה לבוא ממקומות שונים. כן, למה התורה מציינת גם את נקודת היציאה וגם נקודת ההליכה? אז זה פשוט הכל כתוב בפסוקים שלפני כן. כי לנסיעה של יעקב יש שתי מטרות. מטרה אחת היא המטרה של רבקה הראשונית, ושהיא מסתירה אותו מיצחק. מה המטרה? לברוח מעשיו, שרוצה להרוג אותו. והיציע יעקב מבאר שבע זה בחינת, הוא חייב לברוח לאיפה שהוא נמצא. זה לא חשוב לאיפה הוא ילך, עקר שהוא לא יהיה בבאר שבע. אבל יצחק שולח אותו לחרן מסיבה אחרת, שהיא הסיבה שרבקה מביאה לפניו, והוא להתחתן עם אחת מבנות לבן. ומה שמתואר כאן הוא שהוא יוצא מבאר שבע כדי לברוח מעשיו, והוא הולך לחרן כדי להתחתן. שאנחנו כשאנחנו נוסעים בחיים, אנחנו לפעמים רק בבחינת יודעים שגמרנו את התחנה הזאת בחיים, לא יודעים לאיפה אנחנו נוסעים, העיקר לברוח. מגיעים לזה לפעמים. בצד שני, אנחנו לפעמים לא בורחים מהמקום שהיינו, אנחנו מנסים להגיע למקום אחר. עכשיו יעקב כאילו נראה בפסוקים כנוסע האולטימטיבי. הוא יודע למה הוא עוזב, הוא יודע לאיפה הוא הולך. כאילו אין דבר טוב מזה. כאילו, בוא נגיד, לא היו הפתעות בדרך. כשאתה הרי נוסע בצורות האחרות, אתה אין לך מושג מה יקרה בדרך. כי אתה בטוח שהדרך תהיה מלאת הפתעות. אני רץ מבאר שבע, כי נמאס לי, לא יכול יותר, כי אני חנוק. אבל אני לא יודע לאיפה אני הולך. ואין לי מושג, כן? גם כשאני הולך לחרם ולצא מבאר שבע, יש לי קצת אי-וודאות. כאילו, האם טוב לי, האם באר שבע אני יכול לעזוב אותה? אוקיי, אתה חי בזה. דווקא יעקב נראה כאילו הנושא האולטימטיבי, שהכל ככה ברור לו בחיים, הוא יודע בדיוק לאיפה הוא יגיע. דווקא מה שקורה לו בדרך, הרקע הזה הוא מדהים. הבוקר ככה, בין גברה לגברה בקראת התורה, בא אליי בית כנסת שלי, יהודי שהוא זמר רוק כבד, הוא לני סולומון, הוא הזמר שקוראים לו שלוקרק. יודעים מי זה?
כן.
אז הוא אומר לי ככה בהתפעלות, הוא אומר לי, אתה יודע, הפסוקים הכי יפים בתורה כתובים בפרשת שבוע שלנו. אומר, אתה יודע מה הפסוק שאני חייב בתורה? ויעקב אבינו הולך לישון בדרך, הוא כאילו הרי הכל ברור לו, הולך לישון בדרך, ומה הוא מגלה? אכן יש אלוהים במקום הזה, ואנוכי לא ידעתי. הוא אומר לי, אתה יודע, בן אדם הולך בתחושה, הרי יעקב הרי יודע הכל, ומה הוא מגלה? שהוא לא יודע, עכשיו מה הוא לא יודע? אתה הולך בדרך, אתה הולך בחיים, אתה בטוח שהכל כזה סתם, הוא בלי משמעות, אין פה קדושה, אין שכינה, ואתה מגלה שיש אלוקים במקום הזה. כאילו גם כשאתה ניצא במקום הכי סתמי בחיים, הכי שנראה לך, הולך לישון, מה כבר עשה, כן? אז חזל עושים דרמה, שזה, הוא הולך לישון באופן מאוד מיוחד, הוא לא ישן הרבה שנים, כן, אבל הרי בפשטות, מה זה לישון? זה לאבד את החושים. ואתה הרבה פעמים לא יודע, אתה באמת לא יודע, אתה חושב שאתה יודע, אתה באמת לא יודע. אבל גם כשאתה חושב שאתה יודע ולא יודע, הרבה פעמים יש הפתעה גדולה, שאתה מגלה עד כמה יש אלוקים במקום הזה. שמסתכל. תעבור.